זה השורות האחרונות של מאמר שני. אמר, פסקה פא', אמר הכוזרי, דברים שאמרת לי, דיים לעורר בי התפעלות מן הלשון הזאת, זה מה שהיה על הלשון העברית, ועתה. אבקש ממך, כי נעבור אל תיאור עובד האלוה לפי דעתכם, ואחריכן נשאלך לטענותיכם על הקראים, לעיקרי הדעות והאמונות אשר איתכם, וכן לאשר נשאר בידכם מן החוכמות הקדמוניות. טוב, בקיצור, יש פה תוכנית עבודה שלמה. מדובר, מאמר שלישי מדבר בעיקר על עובד האלוה. כידוע לכם, יש בספר הכוזרי חמישה מאמרים, המאמר השלישי מכוון כנגד ספר ויקרא. כן, הרי אם חמישה מאמרים כנגד חמישה חומשי תורה, אז גם מאמר שלישי כנגד ספר ויקרא. עניינו של ספר ויקרא עבודת האלוה, בתורה זה קורבנות, בימינו אין קורבנות, אז יש עבודה פנימית, וזה מה שיתואר כאן. בעוד, יוצא לפי זה, שבעוד שבספר הכוזרי במאמר ראשון ושני, הנקודה המרכזית היא הכלל, דווקא במאמר שלישי אנחנו עוברים אל הפרט. יש הרבה מאוד הערות והערות בנושא החיים של האדם הפרטי ועמידתו לפני הבורא. יצוין לכל המעוניין בכך שעל השולחן שאני רואה פה ממולי יש שלושה עותקים של ספר הכוזרי העומדים ללא כל שימוש, גלמודים ומצפים שמישהו יגאל אותם מבדידותם. לא חבל? אתה כבר בשיעור? אז שיהיה לך גם ספר. טוב, אלה זה תרגום אבן תיבון שהוא גם תרגום טוב אבל לא הוא זה שאנחנו משתמשים בו בשיעור זה. ובכן, אחרי כל ההקדמות הגדולות האלה, פעם 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 פעם, אנחנו עוברים למאמר שלישי, פסקה א', אמר החבר. זאת תורת עובד האלוה משלנו. מה זאת אומרת תורת עובד האלוה משלנו? כלומר, לפי השקפת היהדות, כנראה אם כן יש משהו מיוחד ביהדות, לעומת מה שמקובל בשאר הדתות. אין הוא, הגדרה מאוד מעניינת. מה הוא לא? למה אתה צריך להגיד לי מה הוא לא? תגיד לי מה הוא כן. אלא שמאחר ויש מושגים שגורים במוחותיהם של בני אדם ביחס לעבודת האלוהים, והמושגים האלה מכבידים מאוד על התפיסה האמיתית, צריך קודם כל לסלק אותם, ומתוך כך נוכל לדעת מהי עבודת השם היהודית. שאם לא כן, היא תהיה הרכבה של מה שנאמר כאן עם מה שמפורסם מצד דתות אחרות, ולכן צריך קודם כל להגיד מה הוא לא. אז מה הוא לא? אין הוא פורש מן העולם עד שיהו למסע על העולם והעולם למסע עליו. כן? אז זאת אומרת שזה מה שמצוי בדרך כלל אצל עובדי, אלוהים בעולם, שהם רואים את העולם בתור הכבדה. כן, פיתגורס אמר שהגוף הוא הכלא של הנשמה. ולכן הנשמה היא איננה שלמה אלא בשובה אל בית אביה וכדומה. העולם הזה הוא מקום רע, מקום עם, עם ניסיונות, פיתויים, צרות. ולכן כמה טוב כאשר האדם רחוק מהנאות העולם הזה, רחוק מן הרע העולמי, בעצם כשהוא מת. יש אם כן בעבודה המוסרית של הדתות, יש כמין טרופיזם, כלומר איזה מין הכוונה של מוות. המוות עדיף על החיים. המוסר של היהדות הולך בכיוון הפוך. כלומר, העדפת החיים על פני המוות. אלא זה הרבה ביטויים, יש ביטוי הלכתי מעניין. למשל, אם יש רחוב צר, שבו צריכים לעבור חתן וכלה, וגם הלוויה. מי עובר ראשון? חתן וכלה קודם. למה? החיים חשובים מן המוות. נכון, הוא מת, צריך לכבד את זה. אנחנו לא מתרכזים מסביב למוות, מוות זה פחות חשוב. יבוא אחר כך. קודם כל, חתן וכלה. אין הוא פורש מן העולם עד שיהיו למסע על העולם, והעולם למסע עליו. ואינו מואז בחיים, שם אחת הטובות שהשפיע האלוה עליו, והאלוה מזכירם כחסד באומרו את מספר ימיך המלא וערכת הימים. אם אריכות הימים הייתה דבר רע, אז התורה לא הייתה נותנת את זה כשכר. סימן שלחיות בעולם הזה זה טוב. הרב קוק אגב אומר על משה רבנו, שאיך יודעים שהחיים זה חשוב, שאפילו משה לא רצה למות. הרי אין לך אדם שלכאורה מילא את חייו והשלים את פעולתו בעולם הזה כמו משה. אף על פי כן הוא לא רצה למות. סימן שהחיים זה חשוב. אחרים שלא רוצים למות, זה בגלל שיש להם שיקולים לא טובים אולי. אולי הם אוהבים את הנאות העולם הזה וכו'. אבל משה רבנו, אף על פי כן הוא לא רצה. והאלוה מזכירם כחסד, באומרו את מספר ימיך המלא, וערכת ימים. להפך, אוהב הוא את העולם, ואת אריכות הימים. כן, בבקשה.
אז יש כל מיני אמירות, אני לא חושב...
אתה אומר שיש אמירות סותרות.
יש אמירות סותרות.
נכון.
למשל, העולם הזה דומה לפוסדור.
יפה.
תכין...
זאת אומרת, אתה אומר, יש הרבה מאוד מאמרים של חז"ל שמורים על ההפך הגמור. כן? העולם הזה דומה לפרוסדור, טרקלין, העולם הבא. מה?
גם הוא אומר את הדבר הזה, שכל המטרה היא העולם הבא.
איפה אתה ראית את זה?
פה.
לא.
להפך, הוא אוהב את העולם הזה ואת שריהם...
סליחה, אתה קורא עכשיו משפט שעוד לא קראנו. אני בינתיים במשפט שאנחנו קראנו. במשפט שקראנו, הוא טוען שכבר אמירה סותרת יש בהמשך המשפט. יכול להיות. כן, אם נגיע, נראה. בינתיים אני בחלק הזה של המשפט. אני רואה אם כן שיש העדפה חיובית לעולם הזה. כן. עד כדי כך, כן, בבקשה.
הפסוק וערכת הימים, אומרת הבא של ערכת הימים, הכוונה, חיבושים את הכוונה לעולם הבא.
הנה, אתה אומר, חז"ל, פירשו את הפסוק וערכת הימים ליום שכולו ארוך. אז זאת אומרת, עולם הבא, לא עולם הזה, אז מה, הוא מתעלם מחז"ל? אז המהר"ל מסביר בהקדמת גבורות השם מדוע אריכות הימים זה עולם הבא. בגלל שעולם הבא אי אפשר לתאר, אז אפשר לתאר אותו במשהו שאנחנו מכירים. אנחנו יודעים מה זה להאריך ימים, כן, בעולם הזה. אז עצם זה שבשביל לתאר את העולם הבא, שהוא בוודאי דבר חיובי, התורה השתמשה בביטוי השייך לחיי העולם הזה, זה סימן שאריכות הימים בעולם הזה היא דבר טוב. אתה מבין מה שאני אומר? אני רוצה לדבר על העולם הבא ולהגיד לך שזה חיובי. אני בוודאי לא אשתמש בביטוי שהמשמעות הרגילה שלו היא שלילית. כלומר, אם אריכות הימים הייתה נחשבת לדבר רע ביהדות, לא היו משתמשים בביטוי הזה כדי לתאר כמשל את העולם הבא. מבין? זה כמו שדמין, משל, שיש סעודה לעתיד לבוא. אז הרמה אומר, הסעודה של העתיד לבוא זה סעודה רוחנית. אבל עצם זה שמשתמשים בביטוי סעודה בשביל לתאר את החוויה הרוחנית, סימן שסעודה זה גם דבר טוב. בבקשה.
נראה לי שבמאמר ראשון אמרנו על הנוצרים, תגיד לו למות, הוא לא
ירצה ממנו. נכון.
זה מסתדר עם
משהו. אתה שואל ככה, במאמר ראשון אמרנו שהנוצרים והמוסלמים כשאומרים להם שאם אתם רוצים כבר להגיע לעולם הבא יותר מוקדם, אז תתאבדו, אז הם לא יעשו את זה. סימן שהם לא כל כך מאמינים בזה. נכון? אז למה זה סותר מה שכתוב כאן? הנה, הוא אומר, אלה שמדברים על עולם הבא לא מאמינים באמת. לא מאמינים כל כך בעולם הבא, כי אף אחד לא היה שם. כן? אנחנו, אז עכשיו הוא אומר, הוא שואל שם את מלך כוזר, אבל אלה שראו את המעמדים האלוהיים, מה אתה אומר עליהם? אז מלך כוזר אומר, בוודאי שהם ירצו למות. אומר לו החבר, לא נכון, אנחנו מעדיפים את העולם הזה. למרות שיש לנו חלונות שבהם פגשנו את חיי העולם הבא, אף על פי כן אנחנו רוצים את העולם הזה. כן, ככה הוא עונה לו שם.
כן, אבל אז, זאת אומרת, אין עובד אלוה שבאמת רוצה למות.
אין עובד אלוה מצוי שבאמת רוצה למות. יש, היו כמה עובדי אלוה אצל אומות העולם. סוקרטס, למשל, הוא בוודאי רצה למות. כן? הוא רצה למות, בהחלט, הוא האמין בכל ליבו ובכל נפשו במה שהוא אמר, שחיי העיון ממשיכים דווקא אחרי השחרור מהקליפה הגופנית, ולכן הוא שתה את הרעל שהביאו לו בשקיקה. כן? מה אתה אומר?
העולם הבא זה חז"ל.
מה?
העולם הבא. המושג עולם הבא. זה העולם שהוא בסוף, נניח, 6,000 שנה, זאת אומרת, מה שיהיה אחרי העולם הזה, או ש...
אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי את המילה העולם הבא.
לא,
בחז"ל, אבל אני עוד לא יודע, אני לומד כוזרי עכשיו. עכשיו, אני עוד לא יודע מה זה, עולם הזה בקושי אני מבין, אתה מדבר איתי על עולם הבא שזה אפילו לא כתוב. בסדר? כן, זה נכון, אתה צודק, אני עשיתי טעות שדיברתי על זה. בסדר? אוקיי. אז בואו נקרא, לאט לאט. כל השאלות תעננה בעזרת השם יתברך, אבל צריך בשביל זה ללכת לפי הסדר. אם כן, מה נאמר כאן? להפך אוהבו את העולם ואת אריכות הימים. עד כאן אני הבנתי את מה שכתב רבי יהודה הלוי, זה הגיוני, זה מסודר. כלומר, עובד האלוה אוהב את העולם הזה, לא רוצה למות. בסדר. עכשיו, המשפט ממשיך ואומר את ההפך הגמור מכל מה שהוא אמר עד עכשיו. הוא אומר, שערי הם המקנים לו את העולם הבא. כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף העולם הזה, מעלה ומדרגה בעולם הבא. אז מה, אתה אמרת לי את ההפך הגמור עכשיו. כן? כלומר, אם אני קורא את זה, סימן שהעולם הבא זה העיקר, לא העולם הזה. אז כנראה, שאת, כן, בבקשה.
פעם יביא שכאילו הוא רוצה הרבה זמן, ושהוא יותר טוב בעולם הבא.
אז מה?
זה מה שאני מבין פה. אין פה סתירה, אני לא מורא.
אתה אומר שאין פה סתירה. זאת אומרת שיש קשר בין העולם הזה לעולם הבא.
ככל שיהיה פה יותר זמן, יהיה לו יותר זמן לעשות עצמו יותר טוב בעולם הבא.
אני אגיד את זה קצת אחרת. אני הולך בכיוון שלך ואני רוצה להסביר את זה. אפשר לתפוס את העולם הזה כדומה לבית. והעולם הבא דומה לבית אחר. אתה יוצא מהבית האחד, נכנס לבית האחר. איך שלא עוד לא נגדיר. יש בית הזה, בית אחר. אבל חז"ל לא אמרו ככה. חז"ל אמרו, העולם הזה דומה לפרוסדור. כניסה לטרקלין. פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. כלומר, העולם הזה והעולם הבא נמצאים באותו הבית, ויש פרוסדור וטרקלין. וטרקלין, סליחה. הדבר הזה הוא משמעותי. זה בא לומר שמה שקורה בעולם הזה הוא ממינו של מה שקורה בעולם הבא. ממינו. מאותו מין. מאותו סוג. ממינו של מה שקורה בעולם הבא. העולם הבא הוא בעצם הרחבה של החיים. החיים זה מתחיל פה. אם אני לא אוהב את העולם הזה, אני לא אוהב את החיים. אם אני לא אוהב את החיים, אני לא אוהב גם את העולם הבא. כי בעולם הבא יש עוד יותר חיים. לכן צריך לאהוב את חיי העולם הזה, שהרי העולם הזה הוא המקנה לך את חיי העולם הבא. זאת אומרת, שלא ייתכן שיגידו לך לזכות באלף, על ידי אהבת בית. סימן שזה אותו הדבר בעצם. מובן מה שאני אומר? יוצא לפי זה, שהביטוי הנכון הוא העולם הבא ולא העולם האחר. יש ביטויים כאלה בספרות העולמית, העולם האחר, העולם שמעבר. בעברית קוראים זה העולם הבא. כלומר, העולם כפי שהוא עתיד להיות, כפי שהוא עתיד להיות. ברור שהעולם הולך ומשתפר, הולך ומתעלה. זה ברור שהמצב של העולם הזה כפי שהוא עכשיו לא מוצא חן בעינינו. אנחנו רוצים שהעולם ישתפר. לכן אנחנו רוצים את העולם הבא. אבל לא שהעולם הזה מאוס, שאם לא כן, היינו הולכים לעולם האחר. זה מובן? עכשיו, מכאן ואילך, השאלה שלך, מה זה בדיוק עולם הבא ביהדות, היא שאלה משנית. למה אני אומר שהיא משנית? כי יש בספרות הרבנית שעוסקת בזה, עימום מכוון. עימום, הייתי אומר אפילו, מכוון. בכוונה, הופכים את העולם הבא למושג מטושטש לחלוטין. למשל, כתוב ככה, ימי חייך העולם הזה. כל ימי חייך, להביא? אני הייתי אומר, אם כבר, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך לעולם הבא. מה ההפך של העולם הזה? מה תקבולת? עולם הבא. פתאום אתה רואה ימות המשיח. אבל ימות המשיח זה לא העולם הבא. אלא מה אתה למד מזה? שכל העתידיות בכללה כלולה נקראת עולם הבא. בין שמדובר בעולם שאחרי המוות, עולם הנשמות, בין שמדובר בגלגול נשמות, בין שמדובר בתחיית המתים שחוזרים לגוף, בין שמדובר על ימות המשיח, ובין שמדובר בעוד 5 דקות, שגם בעוד 5 דקות זה העולם הבא. זאת אומרת, מה שהמושג עולם הבא יוצר בנפש, זה הפתיחה. שזה גם פתוח אל הבא. מה?
המושג.
המושג עולם הבא פותח אצלי בנפש צינורות שמחברים אותי אל מה שבא. כלומר, קוראים לזה בעברית אופטימיות. האופטימיות הזאת, יש לה אחר כך ביטויים. יש לה ביטויים מעשיים. זה יכול להיות גם זה שיש לי ילדים, זה עולם הבא. כן? כי הרי זה ההמשך של הקיום של האנושות. כלומר, למה יש בריאה וריביה? בגלל שבעלי חיים, והאדם בכלל זה, מתים. אז מה נעשה כדי להמשיך את המין? אז בשביל זה יש פריה וריביה, להמשיך את החיים. זאת אומרת, זה אופטימי. אז גם הילדים זה עולם הבא. רואים למשל בימי בית ראשון, כשהיית שואל איזה יהודי בימי בית ראשון, תגיד, מה הציפייה הגדולה שלך מהחיים? הוא אומר, אני מקווה שיהיה לי ילד שירש את אדמתי, את נחלתי, ויעבוד בה. כן? ואם היית שואל, ומה יקרה לך אחרי שתמות? אז הוא אומר, אף פעם לא חשבתי על זה. היום אתה לוקח יהודי דתי קלאסי, אתה אומר, בשביל מה אתה עושה מצוות? אני רוצה מקום טוב שם. מה עם הילדים שלך? שהם יסתדרו. כן? הפוך, כן? העולם מתהפך. כן. לא, העולם הבא זה מציאות יותר טובה. כל מה ש... בעוד חמש דקות יהיה יותר טוב, תאמין לי.
זה מסתדר מאמר חז"ל מיום שנכון מקדש. כל יום
קהילתו... כל יום קהילתו מרובה מחברו, אז זה באמת לא טוב. זה לא נורמלי. באופן כללי, יש כיוון כולל של המציאות שמתקדמים. ומאז שחרב את המקדש, אנחנו מתקדמים על ידי נפילה. כן, לפעמים יש מכונות כאלה, שאתה רואה יש גלגלים שמסתובבים, פתאום אתה רואה שזה גלגל אחד שהולך אחורה. אתה אומר, וואי, המכונה נסוגה. לא, היא נסוג, הגלגל הזה נסוג כדי להפעיל גלגל אחר שאחר כך יקדם יותר. אז אנחנו מתקדמים דרך נסיגות. יש גם דברים כאלה. אז מיום שחרב בית המקדש, כל יום כי לילתו מרובה מחברו. אבל כל זה מקדם אותנו. תתן בעצמך את התשובה. מה? זה גם קשור, לא, ודאי. יש גם אנשים שנפטרים. האדם מת. זה מאוד חבל. הוא לא משתף את הגוף עם הנשמה. לא יכול. אז בינתיים יש טיפול, איך אומרים? טיפול מופרד. הגוף יטופל בקבר, יש לו עבודה שם. הנשמה תטופל בעולם הנשמות, יש שם מסלולים, מסלולים משנה, קצת גן עדן, קצת גיהינם, קצת גלגול, קצת פה, שם, כפקלה, כמה דברים כאלה. זה כמו במוסך, כן? אתה מפרק. אחר כך מרכיבים בחזרה, תחיית המתים, ממשיכים הלאה. כן? זה ציורי, נכון? מכני כזה. כן. הרב קוק אומר שבימי בית ראשון, החיים היו כל כך טובים ונעימים, שאי אפשר היה לסמן את האופן שבו החיים ממשיכים. זה נחשב להקטנה. אנחנו זקוקים למושגים כאלה, המכניים שאני הבאת. כן? אבל... אבל בימי בית ראשון הם היו יותר רחבים מאיתנו, לכן הם לא נתנו הגדרות. מובן? טוב. צהריים טובים. הרב, לא הבנתי, למה משה רצה להישאר בעולם הזה? תודה. כי הוא אהב את החיים. הלאה. אמרתי, תמצא את התשובה לבד. לא כל דבר אני צריך. טוב.
לא כל דבר, מה זה כן?
לא, מה?
מה שהרב קוק אמר, כי זה נראה לזה כאילו בעל תשובה, נכון, תמיד שאלו למה רק עד בית שני התחיל להזכיר את עולם הבא, נכון, זה הסיבה.
נכון, בבית שני התחילו לדבר על עולם הבא.
אז למה שבמה...
בימי בית ראשון לא היה צריך, כי החיים היו כל כך טובים ונעימים, שהיה ברור שיש ערך להמשכתם. ודווקא לסמן בדיוק באיזה אופן הם נמשכים, זה הקטנה. בסדר? זה כמו שתשאל... חבר'ה, שבוע הבא יוצאים לנופש. ראי, אביו סוכריות? זה היה קטנה, מה אתה... אז זה מה שאומר כאן, יש אהבה לאריכות החיים. אגב, לפי זה מובן דבר מאוד מעניין בחינוך היהודי למלחמת היצר הטוב והיצר הרע. לפי ספר הזוהר, יצר הרע הוא היצר הראשון שנכנס באדם. מתי? כשהוא נולד. רק נולד יש יצר הרע. ומתי נכנס יצר הטוב? בגיל 13. ככה אומר הזוהר. כן? מעניין. למה בגיל 13 הוא יצר הטוב נכנס? איזה יצר נכנס בגיל 13? יצר המין. סימן שזה יצר הטוב. כן? זה מה שזה אומר. למה? כי זה מה שמביא חיים. עד עכשיו היית אגואיסט. זה יצר הרע. תנו לי, תנו לי, תנו לי. מגיל 13 אתה יכול להביא חיים. זה יצר הטוב. אלא מה? כיוון שעכשיו יש לך גם יצר הטוב וגם יצר הרע, אתה במלחמה. זה שונה מאוד מהדרכה הנוצרית. הנוצרים רואים דווקא ביצר הזה, היצר הרע בהיה הידיעה. אתם אומרים פה, שוב, הערכת החיים ביהדות, לעומת שלילתם של החיים בנצרות. מובן? טוב. אמנם. עכשיו נמשיך פסקה עוד יותר קשה מהמשפט הקודם. כן, אמרתי שהמשפט הקודם יוצר לנו בעיות, הפסקה הבאה יוצרת בעיות בריבוע. אמנם רוצה היה להגיע למעלת חנוך, שנאמר בו, רגע, יש פה, העולם הבא הוא העולם שבא, כל רגע ורגע. כמה נקודות קריאה? סימני קריאה? הוא השש, ועוד שבע, 13 סימני קריאה. פשי, וואלה. טוב, אמנם רוצה היה להגיע למעלת חנוך, שנאמר בו, והתהלך חנוך את האלוהים, או למדרגת אליהו, להיפנות מעסקי העולם הזה ולהתייחד עם חברת המלאכים. רגע, אתה הורס לי את הכל פה. בהתחלה דיברת על אהבת החיים וזה וזה. לא, אבל החסיד הוא באמת היה רוצה להיות לבד. הוא רוצה להיות כמו חנוך ואליהו. וזה בדיוק הפוך מכל היהדות פתאום, מה קרה? מה זה המיסטיקה הזו? זה לא טוב לגוף, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. זה כתוב מפורש במסר הדבר? טוב, בואו נראה, צריך להבין מה הוא כותב. להיפנות מעסקי העולם הזה ולהתייחד עם חברת המלאכים, שאז לא היה חש ביחידות ובבדידות, כי היה מוצא לו צוות במלאכים ולהפך. מצטער היה להימצא ברוב עם, כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות השמיים, שאימה אינו צריך לו למאכל ולא למשתה. אכן לאנשים אשר כאלה, ראויה הבדידות הגמורה, גדולה מזאת הללו מתאבים למוות, כי כבר הגיעו למדרגה אשר אין מדרגה למעלה ממנה שיקבו לעלות אליה. טוב, כדי להסביר, נשתמש במשל. יש בחור בבני עקיבא, הוא חברמן, משתתף בכל הפעולות, יש לו מה לומר וכו'. אומרים לו, תשמע, אתה בחור עשר, בוא תהיה קומונר. טוב, נהיה קומונר, הרי, אבל אני כבר לא יכול לשחק עם החבר'ה, לא, אתה צריך לארגן פעולות עכשיו. אבל עם מי אני אדבר? טוב, יש לך עוד קומונרים, יש צוות קומונרים, מדברים ביחד. וואה, היית כזה טוב, אתה עכשיו עולה להנהלה הארצית. איך הדומה? זאת אומרת שהעלייה, אבל העלייה אל מדרגות יותר עליונות, היא באה דווקא מתוך ההתחברות אל המדרגה היותר נמוכה. כלומר, מי שאיננו חברמן, מלכתחילה כזה סוציומט מתבודד, בחיים לא יעשו אותו קומונר, שלא יחלום על ההנהלה הארצית. למה? כי הוא לא אוהב את החבר'ה. אבל דווקא יוצא לפי זה, שמרוב שהאדם מרבה חיים, החיים מעלים אותו. כלומר, זה לא מתוך תנועה של מאיסה בחיים, אלא זה מתוך תנועה של אהבת החיים, שאותו חסיד מתעלה למדרגת חנוך ואליהו. ואז יוצא שהמדד לאמיתיות של הדבר הזה, זה החברתיות. אם אתה אחד שאוהב חברה, אתה יכול להתעלות למדרגת חנוך ואליהו. כל פעם חברה אחרת. בהתחלה החברה של בני אדם, אחר כך החברה של המלאכים. אבל אם זה מתוך תנועה של הבלטת הבדידות, אז יש פה משהו הרסני, משהו ששונא את החיים. לא תעלה למדרגה הזאת. זה מובן מה שאני אומר? טוב. בסדר, אני אשאל אחרת. למה משה עדיף את החיים בעולם הזה? הוא לא כתב העדיף, כתוב עדיף. הוא התכוון להעדיף. טוב. או שמוות ועולם הבא זה שני דברים שונים? תודה. לומר לך את האמת, אני עכשיו כבר לא הבנתי מה אתה שואל. לפני כן אני חשבתי שאני הבנתי. עכשיו אני לא מבין מה שאתה שואל. אולי נגיד את זה ככה. משה רצה, היה מונותאיסט אמיתי. מונותאיסט. הוא מאמין באמונת הייחוד. אמונת הייחוד מחייבת את גילוי השם בכל. אם בשביל לגלות את השם צריך להפריד את הגוף מן הנשמה, אצל משה רבנו זה חילול השם מבחינה מסוימת. האמת היא שכל מוות הוא חילול השם מבחינה מסוימת. כי זה מראה שכביכול חיי העולם הזה נכשלו. לכן משה רצה להישאר בעולם הזה. לפיכך הקראים אינם מאמינים שקיים עולם הבא, אז מה התכלית לפי טענתם? הקראים כן מאמינים בחיי העולם הבא, כמה שאני יודע. הצדוקים אינם מאמינים בעולם הבא, ואז לפי זה, התכלית לפי טענתם, זה חיי העולם הזה. טוב.
כן.
מה? אתה אומר שמשה רצה להיכנס לארץ ישראל, אבל לא שהוא לא רצה לו למות. לא נכון. המדרשים מלאים מזה שמשה לא רצה גם למות. כן, שהגיע מלאך המוות להרוג את משה, משה כמעט הרג אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תהרוג אותו, אני צריך אותו. אמר לו משה, בסדר, אז שהוא לא יהרוג אותי, שאתה תיקח את נשמתי. לכן, ושמע על פי השם. בסדר?
שהוא נתאבה למיטתו של אהרון, לא שהוא ראה שלו.
כן, כאשר מת אהרון אחיך. כן, נכון, נכון. בסדר. כן, בבקשה.
לא הבנתי את הסתירה הזאת בצפייה האחרונה של
חנוך, ומה שלא עושים פה. לא הבנת את הסתירה? הסתירה היא פה גלויה.
לא, לא הבנתי איך אנחנו מיישבים
אותה. איך מיישבים את הסתירה? אז אני מסביר. היה אפשר להבין שהפסקה הזאת אומרת שיש אנשים שמואסים בחיים והם יותר נעלים, חנוך ואליהו. אבל אם אתה מסתכל בעומק הפסקה, זה לא מה שהוא כותב. הוא כותב שהאדם שהוא חסיד אמיתי, כלומר שהוא מימש את מה שכתוב בפסקה הראשונה, ואוהב את החיים, מרבה חיים. ריבוי החיים מבדיל אותו מן החיים. זה כמו שנגיד אם אדם יתאמן הרבה, אז הוא נהיה ספורטאי כל כך טוב, שהוא כבר לא משחק עם החבר'ה הראשונים.
אבל
בטבע קרם,
הוא רוצה היה להגיע, זאת אומרת, שהוא מתחיל, הוא רוצה להגיע.
כן, אבל איך הוא רוצה היה להגיע למעלת חנוך? על ידי ריבוי החברתיות. כן? להיפלות מזכי העולם הזה, להתייחד עם חברת המלאכים. כי הוא אדם כזה, מי זה ההוא? לא האדם הרגיל. האדם שכבר הגיע למעלה של חסידות, אז הוא כבר מרגיש שהוא זקוק לחברה מלאכית. ולכן הוא היה רוצה להיות כחנוך ואליהו. מובן מה שאני אומר? כן. כן, טל. החברה של המלאכים, האם זה יותר טוב מהחברה של בני האדם? תלוי איזה בני האדם. מה? כן, אחד אומר, אשתי מלאך. השני אומר, כן, גם שלי לא בן אדם. טוב. לא, זה באמת שאלה גדולה. האם האדם עליון מן המלאכים, או המלאכים עליונים מן האדם? רבנו סעדיה גאון אמר שהאדם עליון מן המלאכים. הרמב״ם אומר שהמלאכים עליונים מן האדם. רבי נחמן ברסלב אומר, זה תלוי. האדם מתחיל נמוך מן המלאכים, ובסוף הוא נהיה למעלה מן המלאכים. זה דינמי. כן. טוב. סתם ככה, מפגש עם מלאך זה לא פשוט, כן? תראה מה שקרה ליעקב אבינו, פגש מלאך, טרח, כף ירח, ירחו, זה לא... כף ירחו. כן. טוב. מה?
זה היה סמכמם.
כן, אז זה היה סמכמם, נכון. הסמכמם זה הנחש, במקור, כן? וכתוב במדרש שאם אדם הראשון לא היה חוטא, אז הנחש היה הופך להיות שליח שלו, שהיה מביא אגרותיו מסוף העולם ועד סופו. קוראים לזה סמך ממס. והנה, החכמים, אל תבקשו הסבר, להרוג בדיחה זה להסביר אותה. הלאה. והנה, החכמים המתפלספים אוהבים גם הם את הבדידות לשם זיכוך מחשבותם, שעל ידי זה הם יכולים להוציא בהקשיהם ההגיוניים מסקנות נכונות, ועל ידי אלה תעלה בידם האמת בכל השאלות אשר נשארו להם ספקות בהן. אך עם זה, כלומר, אף על פי שאתה רואה שהפילוסופים אוהבים להתבודד, עם כל זה, הם גם הם מעוניינים בחברה. כלומר, האדם הוא יצור חברתי ביסודו. אבל מהי החברה שמעוניין בה הפילוסוף? אך עם זה, מבקשים מהם לפגוש תלמידים שיביאו אותם אל מחקר נוסף ולזיכוך הזיכרון. כמו שהאיש... מה? ומה אני אמרתי? ולחיזוק הזיכרון. כמו שהאיש השוגה בצבירת ממון, אינו רוצה כי אם בחברת אדם שאפשר לסחור עמו ולהרוויח על ידו. זאת היא מדרגת סוקרטס והדומים לו. כן, סוקרטס, אמנם אהב את הבדידות, אבל הוא גם אהב לדבר. כן, הרי מה אנחנו יודעים על סוקרטס? כל השיחות שלו הם שוחח עם האנשים. והם מסתובב בשוק, מגיע לסנדלר, אומר, מה אתה עושה? אומר, אני עושה סנדלים, תסביר לי. תר, 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 ומתוך זה מגיעים לשאלות מהותיות. בתוך השאלה. אבל אלה אינם כי הם יחידי סגולה שכיום אין תקווה להגיע למדרגתם. אמנם, בהיות השכינה שורה בארץ הקדושה על האומה מסוגלת לנבואה, כלומר מדובר פה על עולם אחר מהעולם שלנו, נמצאו שם אנשים שפרשו מן העולם ושכנו במדברות. כלומר, היו מה שנקרא בני רחב, בני הנביאים, נזירים, שהיו יושבים במקומות מרוחקים במדבר. אולם הם התחברו לדומים להם, ולא היו מתבודדים לגמרי. אתם רואים? הזיהוי הקבוע של רבי יהודה הלוי, של החיים עם החברתיות. מה זה חיים? חיים זה לא דווקא לאכול תפוז. חיים זה החברה. כן. ואיך אפשר לעשות חברה? שזה צריך תפוזים. כן? הרי אתה רוצה לחבר בין אנשים? תביא כיבוד, תביא אוכל, משהו. שיהיה נחמד. אולם הם התחברו לדומים להם ולא הם מבודדים לגמרי. גדולה מזאת. מחזקים היו איש את אחיו. בידיעת התורה ומצוותיה, המקרבות את המדרגה, אל המדרגה ההיא האלוהית, בקדושה ובטהרה, אלה היו בני הנביאים. כלומר, אנחנו רואים בספר התנ"ך תיאורים של החיים המשותפים שהיו לבני הנביאים. אז ברור שבני הנביאים האלה, קודם כל היו נשואים, אז היה להם אישה וילדים. והם דאגו להכין ארוחת צהריים ביחד, הרי כל הסיפורים שם עם אלישה, ובני הנביאים. היה אחד שהלך ללקט אורות, נכון? מה זה אורות? זה סוג של שיח. יש שיח שקוראים לו אורות, בלשון חז"ל גרגיר. והשיח הזה, אם לוקחים אותו כשהוא לא מספיק בשל, זה רעל. והוא בישל את האורות. באלף. ואז אמר, מוות בסיר. בא אלישע, אומר, יאללה, תביאו קמח, זורק קמח תוך הסיר, הכל הופך להיות בסדר. כן, נס כזה. זאת אומרת שמה שמתארים לנו על חיי הנביאים זה לא איזה שיעור הם למדו אצל אלישע, אלא מה הם אכלו אצל אלישע. כן? או למשל רואים שאול. שאול מחפש את שמואל הנביא. הוא אומר שם לבנות שבכניסה לכפר, איפה שמואל? אז הוא אומר, תיקח שם, ימינה, שמאלה, והבית השלישי, מגיע. טוב, מה עושה שאול? מגיע לבית, פותח את הדלת, מה הוא רואה? שמואל עם בני הנביאים שאוכלים. ומה הם אכלו? זבח, קורבן, קורבן שלהם. ושמואל רואה את שאול כמה מהכניסה, אומר, זה אתה, יאללה, בוא. נותן לו את שוק הימין, תאכל. זאת החוויה המיסטית. שהתנ"ך רואה לנכון לספר לנו. זאת אומרת, שההתקשרות אל רוח החיים של הנבואה הייתה גם דרך דברים גשמיים לחלוטין. לא? אז זה נכון שבחברה הזאת של בני הנביאים לא היו סתם אנשים פשוטים, אבל זה היה חברתי. אותו דבר גם מצאנו בדורות יותר מאוחרים, החברים של האריזה למשל. הם היו יושבים בחבורה ואוכלים. כן.
זה גם
הסיבה
הרב שהיום בכל
סעודת
מצווה יש דווקא אוכל,
בשר וזה. כן, צריך לזכור שהרומאים מספרים, הרומאים כשהם פגשו את היהודים, היה להם קושי, הם לא הבינו מי זה האל שהיהודים עובדים לו.
אמור,
מי זה? אז אחד מהרומאים כותב שהיהודים בטוח הם עובדים לדיוניסוס. דיוניסוס. כן? למה? כי הם ראו מה עושים היהודים כל הזמן בקודש. הם אוכלים ושותים. אז הם בטח הם עובדי דיוניסוס. בסדר? מה?
אל היין.
אל היין והתענוגות. אמרו, נקרא בקחוס אצל הרומאים. ביוונית דיוניסוס. אמרו, היהודים, ודאי, רואים שכל דבר קדוש אצלם זה מלווה באוכל. סימן שהם עובדים לדיוניסוס. ויותר מזה, מלו ראיה היה במקדש, היה מה שנקרא גפן מזהב. היה מקום יפה כזה עם עלי גפנים מזהב, ומי שרצה התורם למקדש עוד עלי. כלומר, היו תולים, עלים של גפן מזהב בדבר הזה. ואז היו הרבה מאוד עלים. אז ראו, גפן זה באמת העץ של דיוניסוס, כן? היין והכל וזה. כן? הם לא העלו על הדעת שיכול להיות קדושה בדרכי התענוגות. מה, זה קדוש? רק דיוניסוס הוא קדוש. כן. טוב, זה באמת יש מה לדון בזה. ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. הרמב״ם מפרש את זה לא כמו שפירשת. הרמב״ם מפרש דווקא שזה הייתה נפילה שם. טוב, הבנתי. אם אפשר לשאול עוד, אז מה שכנע אותו? תודה. יעיין כבודו במדרש פטירת משה רבנו. מדרש קטן שנמצא בקובץ בית המדרש מת אהרון ילינק, שם יש תיאור ארוך של השיחה בין הקדוש ברוך הוא למשה בנושא הזה. טוב, למה דווקא הנחש מכל החיות נבחר להיות חיה מקוללת? במה הוא יותר מרושע משאר החיות? כן, באמת, זה לא יפה. אומרים שהחזיר גם כן התלונן פעם, לפני הקדוש ברוך הוא אומר, כל דבר אומר, למה אתה אוכל כמו חזיר, למה אתה מתנהג כמו חזיר, שפעת חזירים וכו' וכו'. אין, מה זה, 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 זה ממש, למה ככה? מה נעלו הקדוש ברוך הוא? זה באמת חזירות. עכשיו, אבל מה עם הנחש? הנחש, למה? הנחש זה מתאר את מה שנקרא השכל הטבעי. השכל הטבעי הוא ארצי, מפותל, והורג. אז זה הנחש. כן, כן, בבקשה.
למה אנחנו
אומרים אין תקווה
להגיע
לכדי
סגולה כמו...
כן, הוא אומר...
איך להגיע למדרגה של גוי?
למדרגה של יהודים? למה? אתה אומר, אין תקווה להגיע למדרגה כזאת, והוא דווקא סוקרטס גוי. כן. כנראה שסוקרטס הוא גוי שיש לו מעלה, שאם לא כן הוא לא מביא אותו. סוקרטס היה גוי טוב. הרבה דבר, הרבה צדדים. לא בכל דבר, יש לו כמה בעיות, אבל בכל זאת, זה אחד הנעלים בבני אדם. כי, אני אסביר לך משהו, כל העניינים של מוסר, וזה מאמר שלישי, הוא על מוסר, זה עניינים אוניברסליים, זה שייך לכל האנושות. אין בזה הבחנה. אם אתה מדבר על תורה, יש הבדל בין ישראל לעמים. אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אבל אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, וגם יש מוסר בגויים, תאמין? לכן שאנחנו רוצים לקחת דוגמאות של אישויות נעלות, אנחנו בדווקא מביאים דוגמאות שלא מבחינות בין ישראל לעמים. אוקיי? כן, אבל גם עולם הבא זה לא רק תורני, זה גם אומות העולם יכולים להגיע לחיי העולם הבא, לא? הישארות הנפש זה מושג כללי. אתה איתי? למה לא מסתדר? מה לא מסתדר? למה? למה? פרש דבריך, שפוך, מה יש לך על הלב? תגיד. כן. אני אמרתי שישארות הנפש זה מושג כללי. ששייך לכל האנושות, גם גויים מגיעים לזה. נכון? כן, כן, ודאי, 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 ודאי. הרי מה, וכי לא מצאנו שיש נשמה לאדם? נשמה, אכן רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם, זה נאמר בספר איוב, איוב היה גוי.
גם נשמה
שלי,
גם בדבר הזה
שפרישים. ודאי, לא הרי נשמה של יהודי, כי הרי נשמה של גוי, יש הרבה מאוד הבדלים, אפשר גם להסביר מה ההבדלים. אבל בכל זאת, השייכות אל העולם הרוחני, ועל דביקות אלוהית, זה מושג כלל אנושי. כתוב בתנא דבליהו, מעידני עלי שמיים וארץ, בין איש בן אישה, בין עבד בן בן חורין, בין ישראל בן נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי מעשה שהוא עושה.
אבל
נגיד
כמה שסוקרטס רוצה לעלות במדרגות...
כן, נו.
על אבא שלו עדיין יותר מצומצם משל אבא של יהודים.
יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל פה אנחנו מדברים מבחינת ההתנהגות המוסרית. מדבר, האופי ההתנהגותי. ובין האנשים הישרים שמצאנו בעולם, מצאנו את סוקרטס. כן? במיוחד שפה הוא מתפלמס עם הפילוסופים. אז הוא מדבר איתם במושגים שהם שמעו עליהם. אגב, מה שמעניין, יש, היה פעם איזה יהודי אחד כתב ספר, תנית חכם, כתב ספר שבו הוא הסביר מה קרה לרבי עקיבא בשעה שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל. כן? אז אותו תלמיד חכם כתב שרבי עקיבא פשוט לא כאב לו כשסרקו את בשרו. למה? כי הוא השתמש בקבלה מעשית, אמר את השם המיוחד, ויש לנו מסורת מובא בספר תשבץ לרבי שמשון מקינון, שמי שמוציא מפיו את שם המיוחד בשעה שמוצאים אותו להורג לא ירגיש כאבים, לכן רבי עקיבא לא חש כל כאב, ואמר מה שאמר, שמה ישראל ואהבת וכו' וכו', לא כאב לו. הרב קוק נתן הסכמה לספר וכתב נגד זה. הוא אומר, נראה לי שמעלתו של רבי עקיבא גדולה מזו, שהרי אם נאמר שלא כאב לו, יוצא שאין הפרש בין רבי עקיבא לסוקרטס. כך כותב הרב קוק, שכשם שסוקרטס לא ירה מן המוות ושתה רעל ומת, אז כך רבי עקיבא. אז מה, אין הבדל בין ישראל לעמים? אלא אומר הרב קוק שרבי עקיבא התכוון למסור את נפשו. מה זה נפשו? נפשו זה הכוונה גם עולם החוויות שלו. הכאב. כלומר, כשאדם כואב לו, סימן שהוא חי. וכואב לו פיזית, אז סימן שהוא חי פיזית. הוא חי מאוד. והכאבים האלה, רבי עקיבא רצה למסור אותם לקדוש ברוך הוא. לכן הוא עשר דווקא לחוש את גופו. כן? ושלא כמו סוקרטס שמאס בגופו. בסדר. אבל אנחנו אומרים שכבה שכבה. מתחילים קודם כל בסוקרטס, אחרי זה נעלה למדרגת רבי עקיבא. אוקיי? אוקיי. כן, מה רצית?
אז לפי מה שאומר,
תסתכל
גם יש חברים באנגליה
שהם אינטרסים? לא, הוא אומר, מה שהוא אומר כאן על חברים, אינטרסים וכו', זה על דרך המשל. כדי להסביר לך שיש דבר כזה, חברה שמעניינת אותי וחברה שלא מעניינת אותי. זה הכל. כן? כמו שהרב שמעון בן ציון פה סיפר ב... שיעור שהוא נתן בהזכרה של הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, פה במכון מאיר, אז הוא סיפר שהרב יאיר אוריאל היה תלמיד חכם גדול, צדיק, קדוש, כל מה שאתם רוצים. פעם אחת הוא נסע במונית, ובעל המונית אמר כל מיני בדיחות מטופשות, והרב יאיר אוריאל, כדי לרצות את הנהג מונית, צחק וכל מלוא הצחוק האפשרי, וואה, איזה מצחיק, כן? כאילו שזה בכלל, כאילו שהיה לו עניין בדברים האלה. אבל הוא צריך להיות מעורב עם הבריות. אבל יש בכל זאת, אני חושב שהרב יוריאל העדיף ללמוד בבית המדרש רוב הזמן ולא להיות בחברה של נהגי המוניות, עם כל הכבוד לנהגי מוניות. בסדר? אז מה שכאן, הפסקה שאחרי הסיפור על סוקרטס מדברת על זה שהשכינה כשהייתה שורה שינתה את ערכי החיים. כלומר, האדם היה לו מפגש עם האלוהות בכל מערכות החיים בגלל ששכינה הייתה שורה, ולכן היו אנשים שחיו חיי התבודדות במדבר, לא מתוך מאיסת העולם, אלא דווקא מתוך התחברות אל העולם. פגשו את העולם במדבר. פגשו את החברים שלהם, את בני הנביאים וכו'. אולם בזמננו אנו, ובמקומנו אנו, וקרב העם הזה, וכשן החזון נפרץ, כשהחוכמה נקנית מועטת והחוכמה המוטבעת נעדרת, כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות, מכניס עצמו ביסורים ובחולי נפשי וגופני. כן, הוא עלול גם בסוף להיות אפיפיור. אז מה?
לא עלינו.
לא עלינו ולא עליכם, כן? מספרים, פעם איזה קצין גרמני, במלחמת העולם השנייה, רדף אחרי פולני. פתאום שומע כל מהשמיים, אומר, תעזוב אותו, הוא יהיה אפיפיור ביום מן הימים. ואני? גם אתה אחר כך. טוב, מה אתה אומר? החוכמה המוטבעת, הכוונה הטבעית שאדם יש לו בטבע, אז רוב בני אדם, הוא אומר היום אין חוכמה מוטבעת, רוב בני אדם הם טיפשים. כן, חוץ מזה משתדלים, לומדים, חוכמה נקנית, אבל גם היא מועטת. כן. למה ישנה ההקדמה, מעיד אני עליי שמיים וארץ? מה זה בא לשלול? לא יודע אם זה בא לשלול. זה בא לומר שהמסר של התנא דבליהו על האוניברסליות של רוח הקודש, זה מתוך ההשתלבות של האדם בסדר העולם הכללי. כלומר, האדם זוכה לרוח הקודש ברגע שהוא מחובר לדבר גדול. ומה זה הדבר הגדול? שמיים וארץ. כן. אין חזון נפרץ. הכוונה שהנבואה לא מצויה. כלומר שאין רוח הקודש, אין חזון נפרץ. זה פסוק בספר שמואל. ודבר השם היקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. יקר הכוונה נדיר. אז הוא אומר, אולם בזמננו אנו, ובמקומנו אנו, ובקרב העם הזה, וכשאין חזון נפרץ, כשהחוכמה נקנית, מועטת, והחוכמה המוטבעת נהדרת, כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות, מכניס עצמו בייסורים ובחולי נפשי וגופני. איש אשר כזה יראו בפניו דכדוכי החוליים. כן? זה נקרא קדוש מעונה. אחד כזה חיוור, צם כל הזמן, וזה, ורואים, בואי, איזה צדיק. כולם חושבים אותו לצדיק. הוא אומר, מה האמת? אך בני אדם יחשבו לדכדוכי ענווה וכניעה. כלומר, הוא יקבל חיזוק. אנשים יגידו, הרי הוא שומע הערות, כן? הרי הוא כל הזמן רעב וחולה, אבל הוא שומע שאנשים מסביב אומרים, וואי, איזה צדיק. אז זה גורם לו להתמיד בדרך הזאת, כי הוא אוהב שאומרים עליו שהוא צדיק. וככה יהיה לשבוי המואס בחיים מתוך שהוא קץ במעשרה ויסורה, אז עכשיו הוא יסנה עוד יותר את העולם, כי הוא אומר, וואי, כמה שאני אחיה יותר, אני עוד יותר רעב, עדיף למות מהר. כן? לא מתוך שהוא מוצא ענה בבדידות. וחצד לא יהיה כדבר הזה. והרי אדם זה לא דבק באור האלוהי עד שימצא בו את חברתו כנביאים, וכן לא הגיע לחוכמות שאדם מוצא סיפוק בשקוטו בהן ואין מנעימות לו את כל חיים מחייו כפילוסופים. כן, זה קצת מצאנו בהודו, יש הרבה אנשים שמקדישים את חייהם לחיי סיגופים. כן, אנשים שחיים בלי בגדים ונושאי שרשראות כל ימיהם, שוכבים על הארץ ועל מסמרים וכו' וכו', פקירים. כן, ומתוך תקווה, באמת לזיכוך הנפש. אבל בסופו של דבר, הם הרוסי גוף והרוסי נפש. ואם אי פעם זכו לקצת הערה, אבל מה עם כל הביזיון שיש כלפי החיים? כן? ומה עם תיקון העולם? הם לא מביאים תיקון לעולם. אולי מביאים עשירית, אלפית של תיקון לעצמם, ואת העולם לא תיקנו. כן? מה שאומר כאן. נניח כי איש זה ירא אלוהים הוא וחסיד, אבל אוהב הוא לשוחח עם אלוהיו ביחידות ולעמוד, להתחנן ולהתפלל בכל התחנונים והבקשות שאפשר לו לזכור. כן, כלומר, הוא מצא ספרים מלאים בכל מיני תחינות, תפילות וזה. היום מוכרים הרבה כאלה, כן? ספרים שלמים. הוא יגיד כל הליקוטי תפילות של רבי נחמן ברסלב. והוא יגיד את כל מה שיש בספר שערי ציון. ובכל, הוא יגיד, בכלל תהילים הוא יכול להגיד, כן? כל ספר תהילים פעם ביום. וכו' וכו', וזה הרבה 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 תחינות. בסוף זה מתחיל להיות משעמם קצת. מכיר את זה כבר, כן? אשר לתחינות המחודשות לא ימצא בהן הנאה, כי לימים מועטים. כל זמן שהן חדשות. אך במידה שהן נעשות שגורות בפיו, הן נפשו מתפעלת מהן. ואין בזה יסוד, לא לכניעה ולא לכליון נפש. וכך הוא נשאר יומם ולילה במצב שנפשו טובעת ממנו סיפוק צרכיה הטבעיים, ראייה, שמיעה, דיבור, פעולה, אכילה ושתייה וחיי משפחה, בקשת רווחה ופרנסתו ותקנת ענייני ביתו, עזרה לדל, כן, לא רק לעצמו אלא לאחרים, אין לו כסף לתת להם, וכיבוד. פעם היה מישהי והייתה בשוק, ראיתה את רבי אריה לוין. אמרה לו, רבי, תן לי צדקה. הוא אמר, אין לי פה כסף, אני הולך להביא לך. היא אמרה, מה, ככה כל הרבנים, מבקשים מהם צדקה, לא נותנים. אחרי כמה זמן, רבי אריה לוין חזר עם בוכתה של כסף. הוא הסתובב בכל רחוב יפו כדי להביא לה כסף. וכיבוד התורה מהונו בכל מקום שיש צורך בזה, האם לא יתחרט על כל אשר אסר בו את נפשו? עכשיו הוא אוכל את עצמו. ובחרתה הזאת, הלא יוסיף להתרחק מעניין אלוהי שאליו ביקש להתקרב. זאת אומרת, עכשיו אתה רצית להיות נזיר, להיות דבק באלוהים, עכשיו אתה שונא את הנזירות שלך, אז מה עשית? כל זה, ההסבר, מה לא. אבל מה כן? מה כן? צריך פה הגדרה חיובית. אמר כוזרי, תאר נא לי איפה, מה עם מעשי חסיד אצלכם? והחבר אמר, תחכה לשיעור הבא. שלום.